שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, קיץ בריא, הגיזונטר זומר, השמש יוצאת, מתקרבים לחודש אייר, אייר מלשון אור, כל כך הרבה מעלות יש לשמש, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, השמש משמחת, השמש מעודדת, השמש מרחיבה את הלב, אבל השמש, כמו לכל דבר בעולם, יש גם צד שני. כשהשמש יוצאת, מתגבר חום הגוף, ככה כתוב בספרים, וכך אנחנו יודעים מהמציאות. הפתיחות הזו של הנפש, השחרור הזה של הנפש, ההתמזגות של הנפש בטבע, מושכת את הנפש עמוק לתוך הטבע, לתוך החיים, מושכת אותנו לתוך המימוש המציאותי והחומרי של החיים, ולכן בקיץ, בחום, יש גם כן קושי מיוחד בעבודת השם, בעניין הזה של התגברות החומריות, והתגברות הרצון של האדם להנות ולממש את החיים שלו. אנחנו יודעים שזאת הסיבה שלומדים פרקי אבות, בין פסח לעצרת, ויש נוהגים ללמוד פרקי אבות בכל שבתות הקיץ, עד ראש השנה, כתוב בספרים שאחת הסיבות ללימוד פרקי אבות, זה גם כהגנה, כתגבורת של הנפש האלוקית על הנפש החומרית. המסרים, הערכים, המוסר של פרקי אבות, נועד בחזרה לצנן את הגוף, להחזיר אותנו חזרה למקום, ולתת לאדם כוח להגביר את הטוב על פני הרע. אנחנו רוצים היום, בפתיחת הקיץ, איך שמתחילים תקופה חדשה עם ההכנה למתן תורה, ימי ספירת העומר, לדבר על רעיון, על טיפ, על כלי שהוא משנה חיים ממש. בשפה הפשוטה ביותר מדובר על דרך חיים, על כלי שנלמד היום שהוא משנה חיים כפשוטו ממש, שהוא יכול להיות ההבדל בין חיים של עשייה וחיים של פעילות וחיים של תורה וחיים של צמיחה רוחנית וגם צמיחה גשמית. לבין חס ושלום ההפך, חיים של דכדוך וחיים של התכנסות בתוך עצמי, וחיים של עמידה במקום ואפילו חלילה חיים של חטא. כלי פשוט שכשתופסים אותו מבינים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח עצום. עד כמה שהנפש הבאמית היא חזקה והיא בועטת והיא רגשית והיא סוערת והיא סוחפת, מצד שני לנפש האלוקית גם יש כוחות. הקדוש ברוך הוא לא שלח את הנפש האלוקית לכאן יתומה גלמודה. הנפש האלוקית היא לא ננס מול ענק. גם לנפש האלוקית יש כוח, יש כלי עצום, יש יתרונות על פני הנפש הבאמית, שכשמבינים אותם, אנחנו לומדים איך להתנהל, ואיך באמת להתקדם ולצמוח בעבודת השם, ולבוא יותר מוכנים ממצרים למתן תורה, ממצרים להר סיני. אני אומר בפתח השיעור באופן אישי, שעל הכלי הזה אני מדבר בחיות גדולה, כי אני יכול לומר שהוא כלי חיי, הוא הכלי הכי חשוב שלפחות אני בעצמי, בעבודת השם הפרטית שלי, במלחמות היצר הפרטיות שלי, כמו לכל אדם אחר, זה הכלי הכי חשוב והכי חזק שלמדתי ושאני משתמש בו יום יום ושעה שעה. אנחנו רוצים לדבר היום על ארבע מילים. מוח שליט על הלב. למוח יש כוח לעצור את שוקות הלב. עד כמה שהלב חזק ועוצמתי, הלב לא השחקן היחיד על המגרש. התשוקות של הלב, הדאגות של הלב, הפחדים של הלב, החס ושלום, הדחפים של הלב, הם לא השחקנים היחידים באישיות שלנו. כמה שהלב הוא חזק ובועט ואימפולסיבי ואלים, מצד שני לכוח, למוח, יש כוח לא פחות חזק. למוח יש כוח, כך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם בטבעו, שהאדם הוא יצור שהולך על שתיים, הוא לא הולך על ארבע. וכשהוא הולך על שתיים, הפירוש הוא שהמוח יותר גבוה מהלב. וזה אומר במילים פשוטות שהמוח יכול להחליט, אני לא חושב על זה. אני לא מדבר על זה. אני לא עושה בזה. וכשעוצרים את הלב מעבר למחסום, לא נופלים לתוך תשוקה ולתוך דחף, ואז כל כך מסובכים שלא יודעים איך לצאת מזה. אלא מראש לא חושבים בזה, ולא מדברים בזה, ולא עוסקים בזה, ולא מרחיבים בזה. עוצרים את הלב, בולמים את הלב בכניסה. אז מלכתחילה, מלחמת היצר הרבה הרבה יותר קלה, והדומיננטיות של הנפש האלוקית היא הרבה הרבה יותר חזקה. אנחנו נתחיל היום עם סיפור חסידי חשוב על גדולי ישראל האמיתיים. סיפור על רבי זאב וולף משיטומיר, תלמידו של המגיד ממזריץ'. מסופר על יהודי שנכנס למגיד הגדול ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. ואמר רבי, צרות איומות. דווקא היה יהודי עשיר, יהודי מבוסס שהצליח בחיים. אבל היה מלא דאגות. מלא במחשבות שהטרידו אותו, ענייני העסק, עניינים, עניינים של המשפחה, עניינים אחרים, אולי חס ושלום עניינים של יצר הרע מכל ההסתובבות שלו בעולם, השוטטות שלו בעולם, כל מיני תאוות. והמחשבות האלה משגעות אותי, ולא נותנות לי מלוכה, אני לא יכול להתפלל, ולא יכול לנוח, ולא יכול לעסוק במסחר. אני כל הזמן הולך שטוף במרוץ המחשבה. רבי, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם המחשבה שלא נותנת לי מנוחה? אמר לו, המגיד צאלי ז'יטומיר, יש לי שם תלמיד רבי זאב וולף מז'יטומיר, בעל אור המאיר, מראשוני גדולי החסידות. תיסע לז'יטומיר, הוא ייתן לך עצה. נו, לקח היהודי סוס ועגלה, נסע את כל הדרך, הגיע עד ז'יטומיר. זו הייתה תקופה קרה, אמצע החורף, חורף באוקראינה, מינוס 20, מינוס 25, מינוס 30, אי אפשר לשבת בחוץ. הוא היה עטוף בסמיכות ושתה בדרך קצת, קצת יש, קצת שאיחר לחמם את עצמו. סוף סוף הוא מגיע לז'יטומיר, הוא מקווה שיכניסו אותו הביתה. ייתנו לו צלחת מרק חמה, ייתנו לו קוסטי. מגיע לביתו של הרב, איפה גר הרב זאב וולף? כולם מורים לו על הבית. שעת ערב, קור נורא בחוץ. הוא מקיש על הדלת, אף אחד לא פותח. הוא שומע בפנים יהודים, אף אחד לא פותח. הוא מקיש שוב על הדלת, תפתחו לי יהודים יקרים, נמצא כאן יהודי בפתח. אף אחד לא פותח. הוא נדהם. שמעתם דבר כזה? ידפקו בשכונה היהודית, יקישו בקור כזה, יקיש יהודי, יצעק על עצמו שהוא יהודי, ולא יפתחו את הדלת. הוא שוב מקיש. אמרו לו שכאן הרב, כאן רבי זאב וולף, בשביל זה הוא עשה את כל הדרך. והקור בחוץ מקפיא לו את הידיים, ומקפיא לו את האוזניים. והוא מרגיש שעוד רגע כבר האצבעות ינשרו. הוא נתן צעקה, יהודים, הלפט! תפתחו את הדלת, אני אקפה מקור בחוץ. ואז הוא שומע צעדים מבפנים. רבי זאב וולף פותח את הדלת ואומר לו, רציתי ללמד אותך שאנחנו בלבטים מי ייכנס אלינו הביתה. אנחנו מחליטים מי ייכנס ומי לא ייכנס. וזה כבר הייתה תשובה על השאלה שלו במוח, תרם יקראו ואני אענה. רב זאב וולף כבר רואה ברוח קודשו ומלמד אותו. אין דבר כזה יש לי מחשבות. אין דבר כזה הלב משגע אותי. אתה בעל הבית, מה ייכנס ומה לא ייכנס. ועל זה אנחנו רוצים להרחיב היום, להבין את הכלי הזה. איך עובד כלי השליטה במחשבה? איך עובד כלי השליטה בדיבור? שכמו שאמרנו, זה כלי שמשנה חיים. זה לא כלי שמדבר לצדיקים. כי עולות לנו מחשבות. העין רואה והלב חומד. הלב מבלבל אותנו. ויחד עם זה יש כלי שאפשר ללמוד כדי לשים ברקס, ליצור חיץ בין הלב ובין התודעה, בין הלב ובין ההכרה, ולא לאפשר לתשוקות האלה לשטוף אותנו ולמלא אותנו ולסחוף אותנו. אנחנו כאן באמצע פרק י' ב' בתניה, ואדמו"ר הזקן עוסק סוף סוף, אחרי 11 וחצי פרקים, עוסק ביעד, באדם הבינוני. באדם, והנה מידת הבינוני, היא מידת כל אדם כמו שהוא התחיל, ואליה כל אדם יחפוץ. הבינוני הוא המודל. הבינוני הוא האדם שעליו אנחנו צריכים להסתכל וממנו ללמוד. קודם אדמו"ר הזקן דיבר על הצדיק, ואמר שצדיק קשה מאוד להיות. צדיק צריך להיוולד. צדיק הוא אדם שמתאב רע. אין לו בכלל משיכה לרע. הוא אדם כזה שהולך בעולם, העולם לא מדבר אליו בכלל. הוא מחפש אלוקות, זה הנאה שלו. הרע מרגיז אותו, הרע מכאיב לו. נו, אז צדיק צריך להיוולד, זה לא עבודת כל אדם. אחר כך הוא הסביר מי הוא הרשע. הרשע הוא אדם שהלב מנצח. הלב מצליח לחדור את השריון של המוח, ולעלות למחשבה, לעלות לדיבור, ואפילו חלילה להגיע למעשה. נו, אז רשע אסור להיות. רשע אדם כזה שהתשוקות של הלב מנצחות ומגיעות לדיבור ולמעשה, אפילו למחשבה, רשע אסור להיות. אז צדיק, לצורך העניין נגיד, אי אפשר להיות, או קשה להיות. רשע אסור להיות. מה נשאר? האמצע, הבינוני. הבינוני מידת כל אדם. מי הוא הבינוני? יצר אדמו"ר הזקן אחרי 11 וחצי פרקים, מבנה מדהים, מבנה מרתק. הבינוני הוא האיש החצוי. הוא האיש שיש אצלו חיץ בין הלב ובין ההתנהגות. בין הלב ובין התודעה וההכרה. הלב אצלו לא נקי. הלב יוצא החוצה, הלב רוצה תאוות, אוכל כזה, אוכל כזה, אחרי פסח, הוא מיד רוצה איזשהו בורקסים ורוגלח, וכל מיני תאוות ופיצות, וכל מיני רוצה ליהנות, שבוע הוא לא אכל חמץ, הוא חייב מיד למלא את הגוף, למלא, להתחבר חזרה לעולם, להתחבר בחומר. הלב אצלו לא שלם, הלב מחובר לעולם הזה. אבל המוח שליט על הלב לעצור את הלב. אין לזה ביטוי, שום ביטוי מעשי. במעשה, דיבור ומחשבה, הבינוני שולט על עצמו, בתרייג מצוות, בשסה לא תעשה וברמח מצוות עשה. הבינוני הוא אדם שבפנים הוא חצוי, הוא בינוני לרוחב. הוא חצוי בין הפנימיות לחיצוניות. בפנימיות הוא מבולבל. בפנימיות הוא בעייתי, בפנימיות הוא לא נקי, בפנימיות הוא מלוכלך. אבל הוא מצליח כל הזמן לעצור את זה. על סף המעשה בפועל, ולא להביא את הדברים, לא למעשה, לא לדיבור ולא במחשבה, ועד הרבה, בחלק ההכרתי, בחלק התודעתי, בחלק הגלוי, בחלק המעשי, הוא יהודי קדוש וטהור בתפילה, לימוד, בכל מה שצריך, הוא יהודי שלם. והשאלה היא, איך אפשר לחיות על פי החרב? איך אפשר לחיות על פי תהום? הבינוני הוא אדם כזה שחי על פי תהום. מבפנים, העין רואה והלב חומד, והוא עדיין מצליח לבלום את עצמו. ולהשקיט את הרחש בחש הפנימי, להשקיט את השערה הפנימית, ולשלוט בעצמו שבכל הנוגע למעשה, להיות בסדר. איך אדם מצליח כל החיים לחיות על פי תהום ולא לטבוע, ולא ליפול? אז זה פרק י"ב בתניא. הכלים של הבינוני, כדי באמת ליצור את החיץ, לשים ברקסים טובים, לשים מעצורים טובים, בין הלב ובין החוץ. בין הלב ובין המעשה. זה לא רק המעשה, אלא מעשה במובנו הרחב, מעשה דיבור ומחשבה. הכלי הראשון, שעליו דיברנו בשיעור הקודם בהרחבה, כדאי מאוד מי שיכול למצוא את השיעור הקודם, בין אם באפליקציות של הרדיו, בין אם בדרכים אחרות, השיעור נמצא גם ברשת, נמצא בקו טלפוני, מי שיכול למצוא את השיעור הקודם, שם דיברנו, הכלי הראשון זה התפילה. התפילה זה המנוע, זה התנור שמבהיר את האש. כשהבינוני יושב בבוקר, ולא רק מתפלל כמו כולם, קורא את המילים, אלא יושב שעה אחת לפני התפילה כמו חסידים הראשונים, ומתבונן בגדולת השם. חושב על ההשגחה העליונה. חושב על השתלשלות העולמות. חושב על היחס של הקדוש ברוך הוא אליו, על הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז הלב מתעורר באהבת השם. אז במשך חצי שעה, שעה בבוקר, שעה של תפילה, הוא בוער באהבה לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש את הודעת השם מולו. הוא מגבש תפיסה חדשה למציאות. הוא מבין שהעולם זה לא כמו שהוא נראה. העולם הוא לא עולם של טבע. העולם הוא לא עולם מנותק. אלא עולם כל הטבע הוא מכוסה, כל הטבע הוא כיסוי על ההשגחה העליונה. אז הכלי הראשון של הבינוני זה התפילה. התפילה זה הגזע, זה האש והעצים שמבהירים את האהבה של האדם לאלוקות. ועכשיו הוא ממשיך הלאה. אבל התפילה הסתיימה. ואחרי שמסיימים את התפילה יוצאים למסחר. ויוצאים למסחר אז שוכחים מה שהיה בבוקר. אז מתחילים לסחור ולקנות ולמכור ולהתחכם. ואתה פתאום קולט שהעולם פועל לפי כללים של טבע. אם תתחכם, אם תהיה ערני, אם תזהה הזדמנויות, תצליח. אם לא תפסיד, אז זה קצת שונה מהתפילה. אתה נכנס לעולם אחר שבו הטבע הוא הפשוט, והאלוקות היא סוג של חידוש מרוחק. הולך אדמור הזקן הלאה ואומר שלבינוני יש עוד כוח עצום. גם אחרי שהסתיימה התפילה, אבל הרשימו שנשאר מהתפילה, עדיין החום, הכלי שני לפחות, החום שנשאר על... בחלל התנור, החום שנוצר מהבוקר מספיק כדי להפעיל את הכלי השני. הכלי השני הוא מוח שליט על הלב. למוח יש כוח לעצור את התשוקות של הלב ולהגיד, אני לא רוצה לעסוק בזה. הלב הוא לא השחקן היחיד באישיות שלנו. אנחנו לא בהמות ולא עופות ולא דגים ולא סוסים ולא שברים ולא חיות. אנחנו בני אדם. בני אדם פירושו הוא שהמוח נמצא מעל הלב. וזה אומר שהמוח הוא שחקן מרכזי באישיות שלנו, והמוח יכול להחליט למסגר את המחשבה הזו, לסמן את המחשבה הזו, ולהגיד, אני לא רוצה לעסוק בה. זה לא טוב לי לעסוק בה. בפשטות, נביא לזה דוגמה גם ממחשבה וגם מדיבור, במחשבה בואו נזכור שלוש מילים. חוק המחשבה השנייה. חוק המחשבה השנייה פירושו שאנחנו שולטים במחשבה השנייה. אנחנו לא שולטים במחשבה הראשונה. כשאנחנו הולכים ברחוב והעין רואה והלב חומד משהו, והלב פתאום רוצה מריח ריח של איזה פלאפל, של איזה פיצה, אחרי שבוע של פסח, והוא מנסה להוריד אותך, לך תאכל, לך תהנה, תקנה פה פלאפל טוב, שם פלאפל עוד יותר טוב, מנסה להכניס אותך לעולם של תאווה, לעולם של התגברות הבעמיות, על המחשבה הראשונה אין לנו שליטה. המחשבה הראשונה עולה באופן אוטומטי ומציפה לנו את התודעה. אבל כאן נכנס התפקיד של המוח שליט על הלב. אנחנו שולטים על המחשבה השנייה. אנחנו מחליטים אם להמשיך להרהר בזה. למוח יש כוח להחליט, אני לא חושב על זה. אני יהודי נעלה, אני אברך שיצאתי עכשיו מפסח, למדתי מאמרי חסידות על יציאת מצרים, אני עכשיו בשבעה שבועות, בשישה שבועות, נותרו עד מתן תורה. אני מתכונן למתן תורה. אני לא ברמה הזו של התגברות הבעמיות. אני לא רוצה לחשוב על זה. האדם יכול להחליט לסמן מחשבה ולהחליט להסיח דעת ממנה. אז אמנם אדמור הזקן מסביר, אי אפשר לעצור מחשבה, אי אפשר להחליט אני לא אחשוב כלום. אם אדם מחליט שהוא לא יחשוב על פי לבן, הוא דווקא יחשוב על פי לבן. לא, אבל אפשר להשיח דעת למחשבה אחרת. אדם יכול להחליט, אני לא אחשוב על הריח שעולה מהרחוב, הריח של התאווה, אני אחשוב על משהו אחר. אני אחשוב על וורד שלמדתי, על סיפור ששמעתי, אפילו על איזושהי הזדמנות שאני אשב עם המשפחה ויהנה, משהו אחר שישמח אותו, משהו אחר שיהנה אותו, שימלא אותו. יש לאדם כוח, מוח שליט על הלב, יש לאדם כוח לבלום את המחשבה, ולעצור חיץ, ליצור חיץ בין הלב ובין התודעה ובין ההכרה. יש סיפור מופלא על חסיד של האדמור הזקן של בעל התניה, לומר עד כמה שהדברים לא היו תיאורטיים, אלא ניטעו עמוק בלב חסידי בעל התניה, והפכו להיות צורת חיים. צורה שבה הם חיו דרך חיים, חיו מהראש, ולא לפי שגיונות הלב, לא לפי מרוץ הלב. היה לאדמור הזקן חסיד דגול בשם רב מוישה מייזליש. הוא גם היה חסיד, וגם היה תלמיד חכם, וגם היה ידען, וגם היה טיפוס מאוד מאוד אינטליגנט. טיפוס שיודע שפות, טיפוס איש העולם, אדם שמכיר את העולם, אדם שהוא בעל עסק, אדם שהוא עסקן, איש ציבור, הכיר טוב איך שעובד, איך שעובדים, עובד העולם הזה. והוא התגייס כשפרצה המלחמה הגדולה, מלחמת 1812, מלחמת רוסיה וצרפת, מלחמת הצאר ונפוליון, המלחמה שקראה את אירופה, מלחמה של נפוליון, כמעט ניצח את רוסיה. ורב מוישה מייזליש התגייס לצבא הרוסי. והיות שהוא היה אדם כל כך מוכשר וכל כך ידען וכל כך מרשים, שלחו אותו להיות מרגל בצבא הצרפתי. הרוסים שלחו אותו לרגל, להתחבר, להתרועע עם הקצינים הצרפתים, ומשם לשלוח מידע על התוכניות של הצבא. כאמור, כי היה לו באמת את הכישורים האלה. היה איש מרשים, איש קריזמטי, איש האנשים נדבקו אליו. והוא מאוד מאוד התקדם בצבא הצרפתי, עד כדי כך שהוא הגיע לאוהל המלחמה של נפוליון. הוא הגיע לקבינט, הוא הגיע לבור בקריה, למקום שממנו מתנהלת המלחמה. והוא ידע את סודי הסודות של הצבא הצרפתי, והיה לו את הקודים, את הדרכים, להעביר את המסרים לצבא ששלח אותו, לצבא הרוסי. בהדרגה, מבינים באוהל המלחמה הצרפתי שיש כאן מרגל. שיש פה איזושהי חפרפרת. הם רואים שהרוסים יודעים יותר מדי דברים. הרוסים יודעים על התוכניות שלהם, הרוסים יודעים את האסטרטגיה שלהם, יודעים את הסודות שלהם, מתכוננים לתקיפות. הבינו שיש פה איזשהו מרגל. ועלה החשד עליו, על היהודי הזה, שהגיע משום מקום, ופתאום הופך להיות איש רעים להתרועע, הופך להיות חבר של כולם. נפוליון, שהיה איש חכם, איש דגול במידה בלתי רגילה, ניגש למוישה מייזליש שם באוהל המלחמה, ונתן עליו צעקה. אתה מרגל רוסי! והניח את היד על הלב של מוישה מייזליש. זה היה סוג של מכונת אמת. מכונת אמת בודקת את הלחץ שיש אצל אדם, את המצוקה שיש אצל אדם שמדבר. לראות אם הוא, כשאדם הוא לא אומר את האמת, אז מתחיל אצלו לחץ מבפנים. והוא שם עליו את היד לראות אם הלב פועם יותר מהר. והלב של מוישה מייזליש לא הגיב. נשאר אדיש, הוא הביט על נפוליון בחיוך. אני מרגל. אני צרפתי נאמן, אני החייל הכי נאמן שלך פה. מה שבו הוא מגיב, הוריד ממנו את היד וחזר לענייניו. אחרי זה רב מוישה מייזליש אמר, זה מה שלמדתי מהרבה. זה מה שלמדתי מבעל התניה, שמוח שליט על הלב. שאדם מתנהל מהראש ולא מתנהל מהלב. והכלי הזה הציל לו את החיים. אז אצלו זה הציל את החיים החומריים, אבל אצל כולנו זה יכול להציל את החיים הנפשיים. ההבנה הזאת שאדם צריך לדעת שהמוח נמצא מעל הראש. המוח נמצא מעל הלב. הראש נמצא מעל הלב. וזה אומר שגם אם אנחנו רוצים משהו, ותאבים למשהו, או מודאגים ממשהו, או פוחדים ממשהו, זה עוד לא סוף פסוק. אם עוצרים את זה בזמן, אז אפשר שהמוח ישלוט על הלב. שהמוח יגיד ללב, לא, אנחנו לא חושבים על זה. וכמו שזה במחשבה, ככה ממש זה בדיבור. יש לאדם שליטה על הדיבור שלו. יכול להיות לו כעס, ועולה לו שנאה, ועולה לו איזשהו רצון לנקום, ורצון להגיד לה לזולת איזושהי מילה חריפה, להעמיד אותו במקום. אבל יש לאדם שליטה על הפה שלו, להחליט לא, הדיבור הזה לא טוב לי, אני אתחרט על התפרצות הכעס הזו, ואני צריך לשלוט בזה. ולפעמים עצם הידיעה שיש לי את הכוח, היא כבר משנה חיים. למה הדבר דומה? זה לא למה הדבר דומה, אלא איפה ראינו את זה? יש סיפור מיוחד מאוד, שזה בכלל עצה עצומה להתמודדות עם כעס. מי מאיתנו לא צריך כלי להתמודדות עם כעס? זה הרי ניסיון שאפילו בפני גדול הגדולים, אם מותר להתבטא כך, אפילו על מוישה רבנו נאמר, ששלוש פעמים בא לידי כעס ובא לידי טעות, ככה רש"י מביא. שלוש פעמים בתורה. זאת אומרת שאנחנו יהודים פשוטים. כמובן שאצל מוישה רבינו זה היה בעניינים שלו, בענייני תרא. אבל אצלנו בעניינים הפשוטים בוודאי שכעס זה ניסיון שאנחנו צריכים כלים להתמודד איתו. אז יש סיפור מיוחד במינו מרבי יהודה החסיד, בספר חסידים, רבי יהודה החסיד מביא סיפור מיוחד במינו. מספר על יהודי שנפרד מאבא שלו. אבא הלך מהעולם, ולפני שאבא הלך מהעולם, אמר לו אותו יהודי, תשמע, אני אתן לך עצה אחת בחיים. עצה שאני למדתי, אבא היה עשיר, אבא היה אדם שהכיר את החיים, ציון חיים. הוא אומר, תראה, אני אתן לך עצה אחת שאני למדתי בחיים. אף פעם אל תכעס בלילה. אתה כועס, אתה רוצה לצעוק, אתה רוצה לכתוב איזה מייל, לכתוב איזה הודעה, להגיב, להרים טלפון, מה אתה, מי אתה? לא בלילה. פוס ברנט, תחכה לבוקר. תחכה 6-7 שעות בבוקר. תאיר השמש, תדבר אז. יש לך כוח, אל תחשוב שאין לך כוח, שהכעס מוכרח לנצח. לא נכון. הכעס הוא חלק אחד מהאישיות שלך, אבל גם יש לך מוח, והמוח יכול להשקיט את הלב. בסדר. ואבא הלך מהעולם, השאיר לו את הכסף. נו, חלף הזמן, היהודי לא הסתדר עם הכסף של אבא, איבד את הכסף, אפילו הפך להיות בעל חוב, ונאלץ לעזוב את הבית כדי לסחור בסחורה. נפרד מאשתו, אמר לה, תראי, את רואה, אין לי כבוד, אין לי מעמד, הנושים רודפים אחריי, החיים שלנו לא חיים. אנא תרשי לי לנסוע מהבית לכמה שנים. אני אסע לאיסטנבול, אני אסע ללייפציג, אני אסע לעיר הגדולה, אני אעשה קצת כסף, ובעזרת השם תבוא הרווחה. היא ראתה את הצער שלו, ראתה את המצוקה שלו, והרשתה לו. הוא נסע מהבית לכמה וכמה שנים, וברוך השם, משנה מקום, משנה מזל. היה לו את הכישרונות של המשפחה, היה לו את הסגולות של המשפחה, והיד שלו הפכה לזהב, הוא הצליח מאוד. נו, יום אחד אחרי שנים, הוא מחליט שהוא חוזר הביתה. לא הודיע לאשתו שום דבר, החליט להפתיע אותה. קנה לה מתנה יפה על כל השנים שהיא לבד, והוא עולה על האונייה מאיסטנבול, ומגיע לירושלים, מגיע ליפו. מיפו עולה על הסוס, ועולה לירושלים. שעת ערב, שעת לילה, מתקרב הביתה. שנים הוא לא היה פה, הלב שלו מתרגש כל כך, עוד רגע הוא יראה את אשתו, יראה את הילדים. כשהוא בא להקיש בדלת, הוא מאוד נבהל. הוא שומע שיחה בתוך הבית. אשתו משוחחת עם מישהו. מאוד נבהל. מה זה? שנים אני לא פה, מה הולך כאן? הוא רצה להיכנס, לצעוק, לפגוע. אבל פתאום הוא נזכר באבא, שאבא לפני מותו אומר לו, בן יקר, תאיר איזון, בן יקר שלי, לא בלילה. תחכה לבוקר, ווס ברנד, שום דבר לא יקרה. תחכה כמה שעות. בלילה זה לא הזמן לצעוק. זה לא הזמן לחוס. אז הוא לקח איזה מקום ללון, ובשש בבוקר הוא דופק בדלת. אשתו פותחת את הדלת, התלהבה כל כך. כל הקשר שהיה ביניהם מתעורר, והיא כל כך מקבלת אותו יפה. ואז הוא באמת רואה שפיה וליבה שווים. היא באמת חיכתה לו בכל ליבה. אז הוא שואל, מה היה פה? אני שמעתי מישהו מדבר, מה היה כאן? היא אומרת לו, תגיד לי, מה, אני מטרפה עליך דעתך? זה הבן שלנו, מוישלה. עזבת כשהוא היה ילד בן 16. אתה חוזר, הוא כבר בחור בן 22, 23, 24. הוא גבר, הקול שלו השתנה. הרים את העיניים ואמר, אבא, תודה על העצה שנתת לי. בזכותך, הצלתי את אשתי ואת הבן שלי. מי יודע חס ושלום, מתמול מתוך כעס, מה הייתי עושה? אז מה הפשט? אומר לנו אדמור הזקן, המוח שליט על הלב. זה לא נכון שאם הלב כועס או הלב תאב, מוכרחים להיכנע. הלב הוא רק חלק מהאישיות שלנו. כנגד זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא מוח שעומד מעל הלב. אלא מה? כשאדם כל כך שוקע כבר בתאבות ובבלבול, אז למוח מאוד קשה. אבל החוכמה היא החכם עיניו בראשו לעצור את הדברים כבר בכניסה. לא לחכות למחשבה השביעית והשמינית, שכבר זה מתחיל להיות כמו קורי הקווי שמסבכים אותנו, כמו שדיברנו על הרשע בפרק הקודם. לא. לעצור את זה כבר בהתחלה, זה כוחו של הבינוני. אז שאלנו, האדם הבינוני, האדם החצוי, שהלב משגע אותו, אבל בתודעה, בהכרה, הוא מצליח לשלוט בזה. איך הוא עושה את זה? אומר אדמור הזקן, מילים מיוחדות במינם, נקרא את זה מבפנים. סוף העמוד הראשון של פרק י' ב', רק מפני שלא לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, או היות שהיצר הרע לא נמצא לבד, אינו יכול להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש באיברי הגוף למעשה דיבור ומחשבה. למה? כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. שכך נוצר האדם בתולדתו. שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלות משלות ליבו במעשה, דיבור ומחשבה, ולהשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי. לפי היסוד הזה מסבירים בספרי חב"ד את אחת השאלות הגדולות במקרא, שאלות שאמורה לעניין, שאלה שאמורה לעניין כל אדם, ויש פה אבל כלי עצום בעבודת השם, שינוי עצום בעבודת השם, שינוי בתביעה הפנימית שלנו, שמעמידה אותנו במקום אחר לגמרי. פעמיים שולחים מרגלים במקרא. פעם אחת זה נכשל כישלון חרוץ. ופעם שנייה זה מצליח במידה עצומה. אצל הרב זה דווקא לא מצליח, ואצל התלמיד זה כן מצליח. פלא פלאות. מוישה רבינו שולח 12 מרגלים, ראשי העם, נשיאי העדה, שולח אותם לרגל את ארץ ישראל ל-40 יום. השליחות נכשלת באופן נחרץ. המרגלים חוזרים, בוכים, מדברים שרה בארץ ישראל, מדברים לשון הרע על נחלת אבות. וכל העם הזה מת במדבר, מת בחולות המדבר, ומקום קבורתו לא נודע. הכל באבון המרגלים. ואז חולפות 40 שנה, והתלמיד יהושע בן נון מקבל את המשימה להיכנס לארץ, ופלא פלאות, הוא עושה שוב את אותו הדבר, הוא שולח מרגלים. וכל אחד שואל את עצמו, יהושע בן נון, אתה הרי היית שם אצל המרגלים הקודמים. אתה היית אצל 12 המרגלים. אתה שמעת איך שמתפתחת העלילה לארץ ישראל. למה אתה שולח עוד פעם? כשאתה צריך לכבוש, למה אתה שולח עוד פעם שני מרגלי חרש? אתה לא מבין לאן זה ילך? לא שמעת מה זה לסמוך על אדם? תסמוך על הקדוש ברוך הוא והכל יהיה בסדר. יותר מזה, יהושע היה 40 שנה ליד מוישה. אתה היית נאמן ביתו. אתה שמעת איך מוישה בוכה יום יום והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מוישה רבינו גם נשאר בחוץ לארץ. וידוע הסיבה הפנימית, מה שכתוב בספרים, שמוישה רבינו בעקיפי נשאר בחוץ לארץ, גם הוא בגלל חטא המרגלים. כי מוישה רבינו נשאר עם העם שלו. אם העם לא נכנס, גם הראש לא נכנס, אם הרגליים נשארות במדבר, גם הראש נשאר במדבר. זה אוהב ישראל אמיתי, זה מנהיג ישראל אמיתי. לא ייתכן, אומר המדרש, שהעם שלך יישאר בחולות המדבר, ואתה תיכנס בלעדיהם לארץ ישראל. אז 40 שנה היית ליד מוישה, אתה רואה את הכאב שלו, את הצער שלו על חטא המרגלים. ובסופו של דבר אתה עושה את אותו הדבר, ושולח שוב מרגלים. ויותר מזה, אצל יהושע זה מצליח. אז מה יהושע הפיק לקח? מה הוא עשה יותר טוב כביכול מהרבה, כביכול ממוישה, שאצלו המרגלים הצליחו? אז התשובה הפשוטה היא שיהושע שלח אנשי מקצוע, לא שלח מדינאים. מוישה רבינו שלח נשיאי עדה, שלח אנשים גדולים. אנשים גדולים עושים טעויות. אנשים גדולים מערבים את השכל שלהם, מערבים את הדעה שלהם, מערבים את הגישה האישית שלהם. ועושים טעויות ומגיעים למסקנה שלא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו כביכול, כלפי מעלה אמרו חס ושלום. יהושע בן נון לא עשה את זה, שלח אנשי מקצוע, שלח חיילים, שלח אנשי מוסד, אנשי שבק, חבר'ה שיעשו את העבודה. הם לא באו עם הדעות שלהם. הם לא באו לשאול האם לכבוש, אלא איך לכבוש. איך למצוא את הדרך לכבוש, הם מצאו את הדרך הכי טובה. זה ההסבר הפשוט שכתוב בהרבה ספרים. לכן, אצל מוישה כתובים השמות של המרגלים, כי הם כולם היו ראשי העדה. אצל יהושע לא כתוב השמות שלהם. לא יודעים מי הם ומה הם, כי הם היו אנשי מקצוע, הם היו א' מהמוסד וב' מסיירת מטכ"ל. הם לא היו אנשים שמישהו הכיר אותם, הם היו פשוט אנשי חרש שאמרו להם לעשות עבודה, הם עשו אותה. אמרו להם תמצאו את הדרך לכבוש, הם מצאו את הדרך לכבוש. אבל ההסבר הפנימי שכתוב בחסידות, וזה הסבר ענק ועצום שכמו שהתחלנו את השיעור, הוא משנה את החיים ממש. ההבדל היה בהיקף של הכיבוש. ההבדל היה בהיקף של הדרישה, בהיקף של המשימה. מוישה רבינו ביקש מהמרגלים לרגל את כל ארץ ישראל. כלומר, לכבוש, להכין לכיבוש את כל ארץ ישראל. יהושע ביקש מהמרגלים לכבוש את יריחו. או להכין לכיבוש, לרגל את יריחו. יריחו, כתוב בגמרא, כתוב בחז"ל, מנעולה של ארץ ישראל. יריחו הייתה המנעול, הייתה הפתח להיכנס לארץ ישראל. כשהפתח נפל, כל המדינה נפלה. בעבודת האדם זה אומר, מוישה רבינו רצה לשנות את כל האדם. לשנות את המוח, לשנות את הלב, לשנות את המידות עצמם, להביא את האדם למדרגת צדיק, כמוהו, ועם איך כולם צדיקים, שלאדם לא יהיה בכלל תאווה לעולם הזה. זה אי אפשר. אנחנו לא במדרגה הזו, חזרו המרגלים ואמרו, חזקו ממנו. אנחנו לא מצליחים לעקור את הלב, לכרות את הלב, לשנות את הלב. יהושע אמר, אני הולך בדרך אחרת. אני כובש את המנעול. המנעול זה מעשה דיבור ומחשבה. אני מחליט שהמוח יהיה שליט על הלב. אמנם הלב ירצה, והלב יתאווה, והלב ידחוף, והלב יסחוף, הלב ישגע אותנו. אבל המנעול יהיה במקום הנכון. המוח שהוא המנעול, המוח יגיד, אני יוצר חיץ בין הלב ובין המעשה והדיבור במחשבה. נכון שהלב ירצה, אבל זה לא יגיע למעשה. אני לא אדבר על זה, ואני בטח לא יחשוב על זה, שהמחשבה היא המנעולה אמיתי. המחשבה היא הצילינדר, היא השער לכל האישיות. אני לא חייב לחשוב על מה שמרגיז אותי. אני לא חייב לחשוב על מה שאני רוצה. אני יכול להחליט, המחשבה הזו לא טובה לי. אני יכול לספר משהו מאוד מאוד אישי. לא יודע אם מתאים לומר את זה, אבל איך אומרים, צריכים מסירות נפש בשביל להפיץ חסידות, אז היום לא צריכים ללכת לכלא ברוסיה או למחנה עבודה בשביל להפיץ חסידות, היום צריכים לפעמים להיפתח, לספר משהו אישי, שאולי זה ישפיע על עוד יהודי נוסף. אז אם יהיה עוד יהודי נוסף שישמע, אז אני מוכן גם לגלות את עצמי. אני גר בראשון לציון. ראשון לציון זאת לא עיר דתית, זאת לא עיר שומרת מצוות. אני שליח של חב"ד שם, אני מגדל משפחה ברוך השם. פעם התארח אצלי חבר שהוא עיתונאי שהוא לא דתי בכלל. והוא חוזר איתי מבית הכנסת. והיה ברחוב איזשהו מראה שלא מתאים ליהודי ראי שמיים להסתכל עליו. והוא שאל אותי, איך אתה חי פה? איך אתה מגדל ילדים פה? ועניתי לו ככה, בלי לחשוב, בצורה אינסטינקטיבית, לא חייבים להסתכל על כל דבר. אדם מחליט על מה לראות ומה לא לראות. הוא הסתכל עליי בהלם, כאילו הוא אף פעם לא שמע תשובה כזאת. מה פירוש, אדם מחליט על מה להסתכל? זה מושך אותך. וזה כל כך פשוט, אצל יהודי עובד השם, עד כדי כך, שאפילו לא צריך להתווכח על זה. אתה יודע את זה, והילדים שלך יודעים את זה, והנכדים שלך יודעים את זה, וכולנו יודעים את זה. לא צריך לגור בראשון בשביל זה, גם בבני ברק ובירושלים צריכים לעבוד על היצר. יהודי הרי שמיים יודע שאני רוצה, נו, אז מה אם אני רוצה? הלב הוא לא סוף פסוק. בלשון התניה, שהוא מביא את זה מראי מאמנה, המוח שליט על הלב. מביא את זה ממש מראי מאמנה, מביא את זה מהזוהר. המוח שליט על הלב. למוח יש כוח להחליט שהוא ממסגר את הלב ואומר, על זה אני לא רוצה לחשוב. לשם אני לא רוצה לכוון את הראש ולא רוצה לכוון את המחשבה. וכך גם בדיבור. אדם מתוסכל, אדם כועס, בא לו לדבר לשון הרע, עולה לו לשנורת טוב, עולה לו רכילות טובה. הוא מחליט, לא, אני לא אדבר על זה. אז זה הכלי השני ששומר על הבינוני. קודם כל הבינוני מתפלל. הבינוני מבעיר את התנור בצורה חיובית כל בוקר, ממלא את עצמו בנוכחות קרובה של הקדוש ברוך הוא, ממלא את עצמו בנוכחות אלוקית קרובה, זה הכלי הראשון. הכלי השני גם אחרי שהתפילה הסתיימה, והוא חוזר לחיים והוא מתחיל, כמו שקודם אלוקות הייתה קרובה, ככה עכשיו העולם נהיה קרוב, אז נשאר רשימו, והרשימו הזה מספיק בשביל שהמוח יגיד ללב, לא, בשום אופן לא, ויעצור את הלב. אני רק אומר בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו, שאדמור הזה כן מכניס כאן עוד שתי שורות, ואומר, נותן עוד חיזוק גדול בעבודת השם. הוא אומר, דע לך, נכון, זאת עבודה קשה מאוד. שהמוח יעצור את הלב, זאת עבודה קשה מאוד. אגב, אני רוצה לומר משהו מניסיון, לפני שאני ממשיך עם דברי התניה. כמה שקשה לשלוט על הלב, אבל עובדה היא שמרגע לרגע זה נהיה יותר קל. זה כמו אש. כשלא נותנים לה גחלים, היא מתעממת מעצמה, היא פוחדת מעצמה. לשלוט על הלב קשה ביום הראשון, קשה ביום השני, קשה ביום השלישי. אבל אם אדם מתרגל לסלק מחשבה, לסלק את המבט מאיפה שלא צריך, לאט לאט זה הולך ופוחת, הדומיננטיות הולכת ופוחתת, והוא נצרח הרבה פחות למלחמה. אגב, אפשר אפילו לבדוק את זה. אם מישהו מהמאזינים שלנו מתמודד עם איזושהי מחשבה שלילית, דאגה שלילית, תאווה שלילית, והוא רוצה לבדוק את האמיתיות של דברי התניה, שיעשה פשוט ניסיון, פשוט ומנוסה, שיקח דף, וכל פעם שעולה לו מחשבה בעייתית, והוא מסלק אותה, יעשה איקס על הדף. וגם למחרת יעשה איקסים, וגם למחרת יעשה איקסים. ומיום ליום הוא יראה שהתדירות של הכפייתיות הזאת הולכת ופוחתת. הכוח של המחשבה השלילית זה העיסוק בה. אבל כשאנחנו פחות ופחות עוסקים בה, היא הולכת ופוחתת. אני רק אסיים, כמו שאמרתי, מוסיף אדמור הזקן עוד משפט גדול של חיזוק. נכון שהמלחמה בין המוח והלב היא מלחמה קשה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר, הטוב יותר חזק מהרע. הרע מתבסס על שקר, מתבסס על שטות, אז כמה שהרע מפתה, כשעוסקים בו לא מבינים, עד כמה הוא מפתה, אבל כשאנחנו עוצרים אותו מרחוק, כשאנחנו בולמים אותו מרחוק, מפעילים את המוח כנגד הלב, סוף סוף אנחנו מפעילים את החוכמה כנגד השכלות. וחוכמה מנצחת שכלות. שכלות יש לה כוח כל עוד לא באדם חכם. אבל ברגע שבא אדם חכם ורק מביט עם העיניים החכמות שלו, אין שום מקום לטיפשות. אנחנו צריכים לדעת שסוף סוף אנחנו נלחמים עם האמת, נלחמים עם הטוב, נלחמים עם האלוקות, והאלוקות יותר חזקה מההפך. כשנזכרים בזמן ועוצרים את זה בזמן, האלוקות יותר חזקה, ונסיים בראייה עצומה, אדמור הזקן אומר, אומר שלמה המלך, וראיתי שיש יתרון לחוכמה על השכלות, כיתרון האור מן החושך. ראיתי שהחוכמה חזקה מהשכלות כמו האור מהחושך. מה שלמה המלך מתכוון? ההסבר עצום, אומר אדמור הזקן. כמו שהאור מסלק את החושך בלי ויכוח, ככה החוכמה מסלקת את השכלות בלי ויכוח. פלא פלאות. אם יהיה בחדר אפלה מוחלטת, חושך מוחלט, חושך לא רואים, לא רואים שום דבר, אתה נכנס, אתה נתקל, אתה מקבל מכות. תצית גפרור, גפרור קטן, החושך נעלם. חדר מדרגות, מרתף, בור, המקום הכי חשוך עלי אדמות. תצית גפרור, החושך ייעלם. אומר שלמה המלך, ככה זה גם החוכמה והשכלות. לשכלות יש הרבה כוח עד שמאירים חוכמה. ואנחנו גם צריכים, ככה גם צריכים לדעת בעבודת האדם. שכשמדובר על מלחמת היצר הטוב, מלחמת הנפש האלוקית ומלחמת הנפש הבהמית, זאת מלחמה קשה, זאת מלחמה מייגעת, זאת מלחמה שצריכים להוציא בשבילה את עומק הכוחות. אבל יחד עם זה, זה מלחמה של החוכמה נגד הטיפשות. ואין ערך ביניהם בכלל. כשמאירים חוכמה, השכלות מתבטלת. יהיה לה כוח יום יומיים, אבל כמו שאמרנו, בסופו של דבר היא תלך ותפחת, כי איפה שמתפשטת חוכמה, אין שום מקום להפך מזה. אז התחלנו את השיעור, שיעור ראשון לקיץ, כמה הדברים הם נכונים ומתאימים וצריכים. נזכור, הלב הוא לא השחקן היחיד על המגרש, הוא להפך, למעלה ממנו היא שחקן יותר חזק, שכשמפעילים את המוח, אפשר לחסום את הלב, ואדרבה למלא את עצמנו במחשבה טובה, בדיבור טוב, במעשה טוב, שיהיה לנו בהצלחה, גיזונטר זומר גם במובן הרוחני, בריאות הנפש, בריאות הנפש החומרית ובריאות הנפש הרוחנית, בהצלחה בכל.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.